דף פי וו עמוד א', שבע שורות מלמטה. איתמר, עדי גניבה ועדי מכירה בנפש שהוזמו. אנחנו דיברנו אתמול על המשנה, שבמשנה מבואר שאדם שגונב נפש מישראל והוא מחר, וזה היה לשון המשנה, גונב נפש מישראל אינו חייב עד שיכניסנו לרשותו. רבי יהודה אומר עד שיכניסנו לרשותו וישתמש בו. הסברנו שעל יבדי כולי אלמא צריך להשתמש, השאלה אם צריך שווה פרוטה או לא צריך שווה פרוטה, אבל זה דימה מוסכם עלינו שאדם שגונב ומוכר, הדין הוא שהוא חייב על זה מיטת חנק. אם יבואו שני עדים ויעידו שהוא גנב, ואותם שני עדים יעידו לנו שהוא מחר, בכזה מקרה הדין הוא פשוט, שאם יתברר שהם עדים זוממים, כאשר זמם לעשות להכיז כן יעשה לו, ודאי שאנחנו נהרוג את העדים. הסוגיה שבה אנחנו עומדים להתמודד, אומרת הגמרא איתמר, מה קורה באופן שיש לנו שני עדים שמעידים על גניבה, ויש לנו שני עדים אחרים שמעידים על מכירה, ואותם עדים הוזמו, גם העדי גניבה גם העדי מכירה, האם אפשר לומר פה כאשר זמם לעשות להכיז כן יעשה לו ויהרגו, או שאינם נהרגים? חזקי אמר אין נהרגים, רבי יוחנן אמר נהרגים. נחלקו בזה המוראים, חזקי ורבי יוחנן. מסבירה הגמרא מה המחלוקת. חזקי אמר כרבי עקיבא אמר דבר ולא חצי דבר, ורבי יוחנן אמר כרבנן דאמרי דבר ואפילו חצי דבר. אומרת הגמרא, יש לנו מחלוקת במסכת בבא בתרא בפרק חזקת הבתים, מה הדין הזה על פי שניים עדים יקום דבר? האם כדי ששני עדים יוכלו להתקבל, שיהיה לו פה תורת עדות, צריך שהם יעידו על דבר שלם? כי לכאורה לשון על פי שניים הקים יקום דבר, דבר ולא חצי דבר, וזוהי שיטת רבי עקיבא. לכן אומר רבי עקיבא, מה יקרה באופן שיבואו שני עדים ויעידו לנו על אדם שישב בקרקע שלוש שנים? כפי שדיברנו שאדם שיושב בקרקע שלוש שנים ואין לו שטר, הוא נאמן מכוח חזקה, אבל אין לו עדים שהוא ישב שלוש שנים. יש שני עדים שמעידים שהוא ישב שנה ראשונה, יש שני עדים שמעידים שהוא ישב בשנה השנייה, ושני עדים שמעידים שהוא ישב בשנה השלישית. אומר רבי עקיבא, אין פה עדות, אין פה עדות, כי התורה אמרה על פי שניים עדים יקום דבר, צריך דבר שלם, לא חצי דבר. עדות על שנה אחת זה שום דבר, עדות על כל שני שנים זה שום דבר, צריך עדות על שלוש שנים. חולקים עליו חכמים ואומרים דבר ואפילו חצי דבר. אם אני יכול לצרף עדויות וליצור מזה דבר, יש כאן עדות. אז אם שניים מעידים על שנה ראשונה, שניים מעידים על שנייה, שניים על שלישית, מצרפים אותם לעדות אחת ויש לנו פה חזקת שלוש שנים. אומרת הגמרא, זה לכאורה המחלוקת אצלנו בין חזקיה לרבי יוחנן. חזקיה בא ואומר, שניים שמעידים על גניבה הם לא מחייבים איתה, על גניבת נפש בישראל לא חייבים איתה. שניים שמעידים על מכירה הם לא מחייבים איתה. אדם שמוכר חפץ שלו, אתה יודע שזה גנוב? אם זה לא גנוב ולא השתמשו בזה, לא חייבים על זה מיטה. אז כל אחד מעיד על חצי דבר. אומר חזקיה, אין כאן עדות, אין פה עדות, אז גם אם הוזמו אין נהרגים, כי מעולם לא הייתה פה עדות. חולק עליו רבי יוחנן ואומר, לא, על פי שניים עדים יקום דבר, הרי גם חצי דבר, כי דעת חכמים. אז אם שניים מעידים על גניבה ושניים מעידים על מכירה, וביחד זה מצטרף לעדות אחת, שעל סמך העדות הזאת אפשר להרוג את הנפש, אז אם הם הוזמו, כאשר זמם לעשות להחיף כן יעשה לו, ולכן הם נהרגים. באה הגמרא ומוסיפה, ומודה חזקיה בעדים האחרונים של בן סורר ומורה שהוזמו שנהרגים, מתוך שיכולים לומר הראשונים להלקותו בנו, וממילא העדים האחרונים והנאחריני כולי דבר כאביד עלי, והם ממסו את כל הדבר, אז כאשר זמם לעשות להחיז כן יעשה לו. זאת אומרת, ועכשיו באה הגמרא ומבארת בדעת חזקיה. הרי חזקיה בעצם טוען דבר ולא חצי דבר, חצי דבר אין כאן עדות. אנחנו למדנו בפרק בן סורר ומורה איך נעשה בן סורר, כדי לעשות בן סורר ומורה צריך א', שהאיש הזה יבואו שני עדים ויעידו לנו שהוא גנב כסף מאבא שלו, והוא הלך וקנה בזה יין ושתה, וקנה בזה בשר ואכל יין ושתה, ואכל בשר ושתה יין ברשות אחרים, וההורים שלו דיברו איתו, כי צריך שהם יוכיחו אותו, ולא ישמע עליהם, ואז אנחנו מלכים אותו, כי נאמר בפסוק, ויסרו אותו ולא שמע עליהם. קודם צריך לתת לו מלכות. לאחר מכן, אם באים עדים ומעידים, שלאחר נתינת המלכות, הוא חזר וגנב כסף, קנה בזה יין ובשר, שתה ברשות אחרים, כפי שדובר, רק אז נהרגים. על פניו היה צריך להיות לכאורה לפי חזקיה, שגם אם באים שניים אחרונים ומעידים עליו עכשיו שהוא גנב, וממילא אנחנו רוצים להרוג אותו ומתברר שהם זממו, הם לא צריכים להרג. למה? דבר ולא חצי דבר. הרי העדות שלהם היא לא עדות, אלא אם כן קדם לזה, העדות הזאת היא שמחייבת את העונש של המלכות. וכאן מוסיפה הגמרא ואומרת, גם חזקיה מודה בדין שלנו, ולמה? אומר רש"י, בארבע שורות, בארבע מילים האחרונות של השורה השנייה מלמטה, השורה האחת לפני האחרונה, אלא אמרינן, הועיל ויש עונש על פי ראשונים, שזה לקהל ידעה, תולושייך ההוסה עדותה כמייתה, בהני בתרייתה, והני בתראי כולי דבר כאבדי. אומר רש"י, זה יסוד הדברים. מכיוון שבה בפועל, הרי בעצם העדות האחרונה, היא עדות העומדת בפני עצמה. למה היא עומדת בפני עצמה? כי העדים הראשונים כבר נתנו לו עונש, וזה לשון הגמרא. הוא מודה חזקיה, בעדים האחרונים של בן סורר, שהוזמו, שנהרגים. למה זה לא חצי דבר? מתוך שיכול אמר לראשונים, להלקותו בנו, הרי העדות הראשונה עשתה פעולה, זה לא חצי דבר. העדות הראשונה נותנת עונש, זה דבר שלם, זה פעולה. ומכיוון שכן, אז הם סיימו את החלק שלהם, הם קיימו את הדבר. העדים האחרונים זו יחידה עומדת בפני עצמה. הנה כל הדבר כאבדלה, וכיוון שהם עשו פה דבר שלם, אז ממילא כאשר זמם כן יעשה לו והם נהרגים. מת כפלה רב פאפה, איחי עדי מחירה נמי ליקטלי, מתוך שיכולים עדי גניבה לומר להלקותו בנו. באה הגמרא ושואלת, אם כנים דברינו ולפי חזקיה, במקום כזה שאני נותן עונש על סמך העדים הראשונים, אם שייך לומר שהעדות שלהם פועלת דבר, אז ממילא העדים האחרונים זו יחידה עומדת בפני עצמה וכאפשר לקיים בהם כאשר זמם כן יעשה לו. ספר לי בבקשה, שניים מעידים על גניבה, שניים מעידים על מחירה. הרי השניים שמעידים על הגניבה יכולים לבוא לומר, אני בכלל לא מכיר את העדי מחירה. אני באתי להעיד על גניבה. וברגע שבאתי להעיד על גניבה ואני נאמן על העדות שלי, וממילא כתוצאה מזה הוא יקבל מלכות, כי הוא עבר על איסור לא תגנוב שנאמר בעשרת הדיברות שמדבר בענייני נפשות. אז עכשיו העדים האחרונים שמעידים על המחירה ומחייבים אותו מיטה, זו הרי יחידה עומדת בפני עצמה. בדיוק כמו שהסברת בבן סורר, שהעדים הראשונים לא מחוברים לאחרונים כי הם מחייבים עונש. גם העדים של הגניבה מחייבים עונש. הלקו. זה אמר, הלקו. גנב נפש. למה? לא, אנחנו סוברים שזה לא נקרא, זה לא ההגדרה הזאת. זה לא בהגדרה, זה לא כמו בממון שיש בו והישיב. אין פה והישיב, אני יכול לחייב אותם מלכות. ככה רוצה הגמרא לבוא ולטעון. אומרת הגמרא, אם ככה, למה באמת הליבה דחיסקיה בעדי מחירה, לא נחייב את העדי מחירה בעונש של כאשר זמם כן יעשה לו ונהרוג אותם? עונה הגמרא, וכי תימה דקסבר חזקיה דלולה, כי שמה תבוא ותאמר שדעתו של חזקיה שבאמת על גניבה לא לוקים. למה גניבת נפשות לא לוקים? אז הגמרא תביא בהמשך, ורש"י מזכיר פה, יש לנו מושג שנקרא לאו שניתן לעזרת מיטת ביידים, אין לוקים עליו. פירוש הדבר כך, כדי לקבל מלכות צריך התראה למלכות. אי אפשר לקבל מלכות בלי שיהיה התראה. בא פה בן אדם ואומר לנו, רבותיי, הבן אדם הזה גנב נפש, ומה עשית? התראתי בו שאם הוא גונב את הנפש, אם הוא יעשה את המעשה, אז הוא מקבל מלכות. לאו הניתן לעזרת מיטת בית דין, אבל הוא יכל להזהיר אותו משהו אחר. הוא יכל להזהיר אותו שאם הוא יגנוב עכשיו את הנפש וימכור אותה, הוא יהיה חייב מיטה. לב הניתן להזהרת מיטת בית דין, אם את הלב הזה אפשר להזהיר עליו שיגיע לידי מיטת בית דין, אין לוקים עליו. גם אם הוא יתרע למלכות, לא לוקים. רוצה הגמרא לבוא ולומר, אולי באמת למה לפי חזקיה? באנו ואמרנו שכשהיה לנו עדי גניבה ועדי מכירה, עדי מכירה אי אפשר לקיים בהם כאשר זמם, ולכן הם לא נהרגים, אתה יודע למה? כי אמרנו שאי אפשר לעדי גניבה ולא עדי מכירה, ולעדי מכירה ולא עדי גניבה, זה חצי דבר. שאלנו, למה זה חצי דבר? הרי עדי גניבה מחייבים אותו מלכות. התשובה היא, עדי גניבה לא מחייבים אותו מלכות. כי לב שניתן להזרת מיטת בית דין, אין לוקים עליו. אומרת הגמרא, וכי תאם השם תרצה לומר, שלפי חזקיה לא לוקים? אומרת הגמרא, זה לא נכון. והאיתמר, עדי גניבה, הרי דברנו על זה בישיבה, עדי גניבה בנפש שהוזמו. מה קורה אם באו עדים ומעידים עליו שהוא גנב את הנפש ומתברר שהם היו זוממים? חזקיה ורבי יוחנן, אחד אמר לוקים ואחד אמר אין לוקים, ואמרינה, וכך פשטנו בישיבה, תסתיים, מסתבר, דחזקיה דאמר לוקים. חזקיה הוא זה שסובר שבכזה מקרה עדי גניבה לוקים, זאת אומרת שאני רואה שחזקיה סובר שבעדי גניבה כן לוקים, והדרקוש על הדורתא, כפי שמיד נסביר. למה? מה הראיה? מדקאמר חזקיה, הרי כרגע הסברנו בעמוד א' שלפי חזקיה אין נהרגים במקרה שיהיה עדי גניבה ועדי מכירה, והוזמו אין נהרגים, לא עדי גניבה ולא עדי מכירה. דאי רבי יוחנן, כיוון דאמר נהרגים, הבל אליו שניתן להזרת מיטת בית דין וכל אליו שניתן להזרת מיטת בית דין אין לוקים עליו, וממילא אי הוא לא לקי אין הוא היכי לקו. נסביר את זה על דרך השלילה. נתחיל מרבי יוחנן. רבי יוחנן בא ואומר שבמקרה שיהיה לנו שניים שמידים על גניבה ושניים שמידים על מכירה, ומתברר שהם זממו, נהרגים מהעדי גניבה והעדי מכירה. אם הם נהרגים, לא שייך לבוא ולומר שהעדי גניבה באו לחייב אותו מלכות, כי עד כמה שהם באו לחייב אותו מלכות, אז למה הם נהרגים? למה הם נהרגים? הם באו לחייב מלכות. בהכרח שאי אפשר לחייב את העדי גניבה מלכות. נפלא. למה באמת אי אפשר לחייב אותם מלכות? התשובה תהיה, מכיוון שהרי זה לב שניתן להזרת מיטת בית דין, ולב שניתן שאפשר להזיר על מיטת בית דין בגניבה, גם אם הם יתרו בו למלכות, אנחנו לא מקבלים את ההתראה הזאת, אז אי אפשר לחייב מלכות. נפלא מאוד, אז העדי גניבה ביחד עם העדי מכירה זממו להרוג אותו, כאשר זמם כן יעשה לו והם נהרגים. אני מבין את רבי יוחנן. אבל לפי דעתו של חזקיה, חזקיה הרי בא ואומר שהם לא נהרגים. אם הם לא נהרגים, אז אני יכול להבין למה עדי גניבה מקבלים מלכות. כיוון שמבחינתנו עדי גניבה באו להעיד על דין של מלכות. כי הרי זה לא לב שניתן להזרת מיטת בית דין, הרי לא נהרגים עליו. אז זה לא לב, זה חצי דבר. זה לא יכול להצטרף עם העדי מכירה, רק אם זה יחידה עומדת בפני עצמה. אז יש פה עדות שמחייבת אותה מלכות, ולכן לפי חזקיה נהרגים. הנוגע לענייננו, אם לפי חזקיה נהרגים, הדרא קושיא לדוכתא. עוד פעם, תזיז רגע הצידה, אנחנו כרגע לא, זאת שאלה נכונה, אבל אנחנו כרגע לא נוגעים בזה. זה ודאי שכל הראשונים פה צריכים לבוא ולהסביר מה היה סוג ההתראה שעליה דיבור, וכך בתוספות דיבור מתחיל גניבה, התחלת, מיד נזכיר את זה בהמשך, מתלבטים בזה הראשונים מה היה צורת ההתראה. בוא ניצא עכשיו מתוך הנחה שעל הגניבה לא צריך התראה, לא היה התראה, לא משנה עכשיו, לא היה התראה, בהנחה כבותי, וזה יש שיטה בראשונים. אז פירושו של דבר ככה, לפי חזקיה, אותם עדי גניבה שבאים ומעידים שהוא גנב, מחייבים אותו מלכות, כפי שראינו. חזקיה אמר לוקים, ככה תסתיים, זה חזקיה, הוכחנו שחזקיה סובר של לוקים. אז אם על העדי גניבה לוקים, היה צריך להיות שהעדי מכירה זו יחידה, עדות העומדת בפני עצמה, זה דבר שלם. אם זה דבר שלם, אז אם הם מוזמו, היה צריך להיות נהרגים. בדיוק כמו שבבן סורר אתה מסכים שהעדים האחרונים לפי חזקיה נהרגים, כי העדים הראשונים מחייבים מלכות. אם ככה, אז למה חזקיה בא ואומר שבאו שניים עדי גניבה, שניים עדי מכירה, והוזמו אין נהרגים, ולכן חוזרת בה הגמרא ואומרת אתה צודק. אלא אלא אמר רב פאפא, בעדי מכירה דכולה אלמא לא פליגי דנהרגים. זה פשוט, בין לפי חזקיה, בין לפי רבי יוחנן, עדי מכירה, היו שניים שבאו ועידו על גניבה, ואחריהם באו שניים ועידו על המכירה, והעדי מכירה אלה רוצים להרוג אותו. כדין אדם שגנב ומחר נפש בישראל. מה הדין? כאשר זמם לעשות להחיז כן יעשה לו, נהרגים. פשוט, אין חולק. כי פליגי, איפה המחלוקת של רבי יוחנן וחזקיה? בידי גניבה, חזקיה אמר, אין נהרגים. למה? כי גניבה לחודי קיימה ומחירה לחודי קיימה. כיוון שהגניבה מחייבת מלכות, והמחירה מחייבת מיטה, נכון שבפועל אני לא ילקה אותו, כי אחרי שבאו הידי מחירה, אז הוא כבר לא מקבל מלכות, כי הוא מקבל דיני נפשות. אבל כשאני באתי הידי הגניבה, מה באתי? לחייב אותו מלכות. אז אי אפשר להגיד כאשר זמם, כן יעשה לו להרוג אותו, אולי ילקה, אבל לא יהיה עונש מיטה. אין נהרגים. רבי יוחנן אמר, גם הידי גניבה נהרגים. למה? גניבה, התחלת די מחיריי. כיוון שכל הנושא של הגניבה זה הדרך כדי להגיע למחירה, ומכיוון שזה הדרך להגיע למחירה, אז יש פה עדות אחת שמצטרפת, כי הרי לפי רבי יוחנן דבר ואפילו חצי דבר, אני מצטרף את הידי גניבה עם הידי מחירה, וממילא כאשר זמם לעשות להחיז כן יעשה לו, נהרגים. יותר מזה, הוא מודה רבי יוחנן וגם רבי יוחנן עצמו שמסכים שיש מושג שנקרא התחלת די מחירה, אז הגניבה היא התחלה של המחירה, כמו שרשי אומר. אומר רשי, התחלת די מחירה, דקסבר רבי יוחנן לא לקי עלה דלף שניתן לעברת מיטת ביידין, ואינן באים אלא להורגו, ואף על גב דשתיהם צריכות זו לזו, והבלי כל חד וחד חצי דבר, מקטל כרבנן, כי רבנן אומרים שדבר, ואפילו חצי דבר, אין לי בעיה עם זה. האם ככה לפי רבי יוחנן, למה שהעדים הראשונים שהעידו על הבן סורר לא יהיו חייבים מיטה? אומרת הגמרא, הוא מודה רבי יוחנן בעדים הראשונים של בן סורר, הוא מורה שהוזמו שאין נהרגים. למה? הרי אם אתה מבין עכשיו שעדי גניבה זה התחלת דמחירה, אז העדים הראשונים של בן סורר זה התחלת של הדין האחרון שעליו חייבים מיטה. אז אם יתברר שהם זממו, בוא נהרוג אותם. אומרת הגמרא, מתוך שיכולים לומר להלקותו בנו. ופה נמצא ההבדל. המהלך מהתורה כדי להגיע לבן סורר חייב להיות ויסרו אותו. אם הבן סורר הזה לא יקבל מלכות, אין מצב שאנחנו הורגים את הבן סורר. רק אם קודם קדם לזה מלכות, אז אנחנו הורגים. זאת אומרת שהמלכות זו יחידה עומדת בפני עצמה, ולכן הם רשאים לבוא ולומר, מה שאנחנו בנו, אנחנו בנו לחייב אותו מלכות, כי זה הדין. לגבי גניבה יש מצב לחייב מלכות, אז זה לא מתבקש, זה לא קשור למחירה. בין אם הוא לוקה, בין אם הוא לא לוקה, הדין אחרי זה שאם הוא מחר הוא חייב על זה מיטה. אז מכיוון שאי אפשר להכריח את הנושא של המלכות, אני יכול לבוא ולומר שבאמת התחלת של המחירה זה הגניבה, ולכן אני יכול לחייב. כאן המלכות זה דין העומד בפני עצמו, זה דין דורייתא ויסרו אותו, חייבים מלכות. לכן ודאי שזה עדות העומדת בפני עצמה, ולכן העדים הראשונים לא יהיו חייבי מיטה, זה לא התחלת. וכאן רש תופות אומר, בגניבה התחלת דמחירה היא, תופות שואלת שאלתך, בלי שאני נמשך עכשיו לדברי תופות. אומר תופות, ואם תאמר, עמי מקטל, המצי למימר, לפוסלו לעדות בנו. הפוש על גניבה התחלת דמחירה היא. אנחנו רוצים לבוא ולטעון שברגע שאני בא עדי גניבה, ומיד אני מביא עדי מחירה, אז אני לא אקבל את הטענה שלהם שהם באו להלקות אותו. למה? כי כל המטרה של הגניבה זה להעיד על המחירה. למה? עזוב את הכל. בוא נגיד שבאמת, אפילו נלך יותר רחוק. לב שניתן להתראת מיטת בית דין אין לוקים עליו. אין פה עניין של מלכות. תסכים איתי שהם יכולים לבוא ולהגיד דבר פשוט. מה באתם? באנו להעיד שהם גנבים. תגיד לי, מה זה נותן לך? הוא, זה נותן לי הרבה. אל תשת ידך עם רשע להיות את חמאס. אני רוצה לומר שאנשים האלה פסולי עדות, זה הכל. זה השאלה של תוספות וזה הבסיס של הראשונים. למה באמת לא נכון לבוא ולטעון, עליבא דאמת, הרי לפי שיטתו של רבי יוחנן אנחנו הורגים אותם, את הידי גניבה, למה להרוג אותם? הם יכולים לטעון טענה פשוטה, אנחנו לא קשורים בכלל, לא זממנו מעולם להרוג. אז תוספות אמנם ממשיך ואומר, וכי תימא דבאו התרא, וכיוון דאמרי שיתרו בו למיטה, אלמא למקטלי קאתו, אם כן לחזקיה נמי לקטלו, אף על גב דעתו נמי להלקותו. גם לפי חזקיה שהוא טוען שהם באו להלקות אותו, אבל הם מטרים בו למיטה. אז אם הם מטרים בו למיטה, אז ודאי שהם באו להרוק, כאשר זמם. וכך ממשיך תוספות לדעת מה באמת צורת ההתראה, וכל הראשונים מתחבטים בזה, וממשיכים בזה האחרונים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר אביי, הכל מודים בבן סורר ומורה, והכל מודים בבן סורר ומורה, ומחלוקת בבן סורר ומורה. הכל מודים בבן סורר ומורה בעדים הראשונים שאין הרגים גם אם הם הוזמו, מתוך שיכולים לומר להלקותו בנו, הרי נאמר ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, הרי הם יכולים לבוא ולומר שהם באו להלקות אותו, אבל מכיוון שיכולים לבוא ולהלקות, אז לא שייך לזה להרוג. והכל מודים בבן סורר ומורה בעדים האחרונים שאם הם הוזמו שנהרגים, מתוך שעדים הראשונים יכולים לומר להלקותו בנו, אז זה לא חצי דבר. אז גם אליבא דחזקי הרבי עקיבא והני כולי דבר כאביד, אלא יש פה עדות שלמה והוזמה עדות, כאשר זמם כן יעשה לו והם נהרגים. ומחלוקת בבן סורר ומורה, שניים אומרים בפנינו גנב ושניים אומרים בפנינו אכל, מה יקרה באופן ששניים מעידים על הגניבה של הכסף מהאבא ושניים אחרים מעידים שהוא אכל ברשות אחרים? הרי כל אחד מעיד על חצי דבר. לפי רבי יוחנן שגם בחצי דבר אני אקבל את העדות, אז יש פה כאשר זמם אנחנו נהרוג אותם. לפי חזקיה רבי עקיבא שחצי דבר זה לא עדות, אז אי אפשר לבוא ולהרוג. אמר רב אסי, עדי מחירה בנפש שהוזמו, עדי מחירה, הם מעידים רק על המחירה, הם לא יודעים שהוא גנב, אין נהרגים. למה? מתוך שיכול לומר עבדי מחרתי. הם לא רצו להרוג אותו, הם בסך הכל באו וספרים שהוא מחר את העבד, כי הרי הוא יכול לטעון כנגד, זה עבד שלי, זה לא גניבה שלי. לא, שום דבר. אומר תופעות עבדי מחרתי, ואם תאמר אליו למקטלי קעתו, אם יבוא עדים שאנו עבדו, אם כן למי קעתו? ויש לומר דעתו לקיים המקח, באו לקיים את המקח, באים עדים ואומרים ראינו את המחר, כי בית דין עכשיו התעניינו היה מחירה או לא היה מחירה, ומדייקיו, זה הטענה שהם באו לקיים מקח. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף כמן אז להשמעתא דרב אסי, לפי מי רב אסי אמר אין נהרגים? כרבי עקיבא, זה אמר דבר ולא חצי דבר, אז אין כאן עדות, הם מעידים רק על המחירה. אמר לאביי, אומר לו אביי לרב יוסף, דהי כרבנה נהרגים? מה שמע מהצלילים שלך שזה רק אליבא דרבי עקיבא? כי לפי רבנן שגם על חצי דבר ועדות, אז הייתי הורג אותם על העדי מחירה. והמתוך כאמר, תקרא מה רב אסי אמר, עדי מחירה בנפש שהוזמו אין נהרגים. למה? לא בגלל שזה חצי דבר, מתוך שיכול לומר עבדי מחרתי, כי אין פה בכלל פרשה של נפשות, אין פה כאשר זמם לנפש, אז למה אתה מדבר רק על איבא דרבי עקיבא? אלא אפילו תימא רבנן, ודאי זה לא רק על איבא דרבי עקיבא, אפילו על איבא דרבנן ובדלואת הוא עדי גניבה, מדובר באופן שאין עדי גניבה, שזה בעצם מזכיר את השאלה שלנו מקודם, אם יש עדי מחירה בלי עדי גניבה, לא ידוע לי שהוא גנב, בכזה מקרה עליבא דכולי עלמא שלא רק למה. אבל התשובה היא פשוטה, מתוך אני יכול לומר לכולם שהם לא נהרגים בגלל שהם לא באים להרוג אותו, אין כאשר זמן. יחי מה אלה ממשות הגמר, באמת חידוש אדיר, ואני חייב את רב אסי. למה מה חשבתי בלי רב אסי? באים עדים ומעידים לקיים מקח, אז על מה תהרוג אותם? לא צריך אגף על גב דעתו לבסוף, לא, אחרי הידי מחירה באו הידי גניבה, זה לא היה שם רק באמת באו הידי גניבה, אז מתברר שהוא גנב ומחר, ואפילו אחי אני לא הורג. אומרת הגמר, וקעתי מה אלה ממה, מה אתה רוצה? הם לא ידעו, היה מחירה, אבל הידי מחירה לא ידעו בכלל שהוא גנב, הם היו בטוחים שהוא מחר את שלו, אז על סמך מה אתה רוצה להרוג אותם?
וזה שקר,
התברר שהם זממו, מה הם זממו? לגנוב ממנו ממון. חס ושלום נפשות, הם לא התכוונו, זה הטענה שלהם. אומרת הגמרא, לא צריכה דקמרם זה רימו זה, מדובר באופן שהם מסמנים אחד אל השני. מהו דתימא רמיזא מילתא, היה מקום לבוא ולומר שזה שעכשיו כשנכנסים העדי גניבה אחרי העדי מחירה, אז הם מחליפים הבתים ולוחצים ידיים וכולי, אז הייתי אומר, הרי ברור שהעדי גניבה באו אחרי העדי מחירה כדי לסגור לנו את התמונה ולהרוג אותו. עונה הגמרא, כמה שמלן רמיזה לאף כלומי, והיינו זה שהם באו עכשיו לרמוז, זה לא מעניין את אף אחד, כיוון שבפועל בזמן שהעדי מחירה העידו את עדותם לא ידעתי על גניבה, אז לא הייתי הורג על סמך העדות שלהם, אין פה כאשר זמן והם לא נהרגים. בהגבלה, מה ידע בידי גניבה שלא יודעים על מחירה? יהיה את אותו דין. באותו רגע שאני לא יודע עדות שלמה של גניבה ומחירה, והעדי גניבה לא באים עם העדי מחירה, אלא באים עדים סתם ומעידים על גניבה, הם גם לא דמיינו שימכור, זה בכלל לא מעניין אותם, הם באים לפסול אותו לעדות כמו שדיברנו וכדומה, ברור שאי אפשר יהיה לקיים כאשר זמן. זה השאלה אם צריך התראה או לא, באמת יכול להיות שלא יצטרכו.
אז למה המצב הזה הוא לא משים חזים על כל?
בכזה מקרה, אם יהיה ידיעה על מלכות, יקבלו מלכות.
ואם בית דין צריך להגיד להם, לכן באו עדים
האלה ואמרו ככה? לא. בית דין יכולים לומר, אם בית דין יאמרו, והם יתרו, והם יתרו בו שמה, כי אם הם לא יתרו בו, זה לא יעזור לנו, העדי מכירה. כי בלי התראה אנחנו לא הורגים, אז נושך פה כאשר זמם. רק אם יתקיים כל התנאים הנ"ל, אז נוכל להרוג. אומרת המשנה, הזקן ממרא. כמו שדיברנו, הפרק הזה בנוי, אילו הם הנחנקים, המשנה נותנת את הדינים, מכה אבי ואמו, אחרי זה היה לנו את המקרה של מוכר נפש, ועכשיו המשנה שם הביאה זקן ממרא, המשנה שלנו תבאר את הדין. זקן ממרא, על פי בית דין. אז בקצרה ממש את הרקע לדברים. כאן יש לנו בתורה אור השלם, חלק מהפרשייה, אבל זה העיקרון שאנחנו צריכים. כי יפלא ממך דבר למשפט, אומרת התורה, בין דין לדין, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם לוקח בו. אנחנו מדלגים, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמו אל הכהן העומד לשרת שם את השם לוקחה או אל השופט ומת האיש ההוא בירר טהרה מישראל. זה זקן ממרא. זקן ממרא זה אחד כזה כפי שנראה תכף מיד במשנה, ואנחנו רק נותנים את העיקרון שהוא חלק על הבית דין שבעירו. לא מדובר בקטלקניה באגמה, מדובר בזקן כזה שהוא מומחה, באחד כזה שיכול להיות שהוא גדול הדור, יש לו ויכוח עם הבית דין. הם לומדים פשט א', הוא לומד ב'. הגמרא תבר לנו אחרי זה במה הם נחלקו, באיזה עניינים, אבל הם נחלקו ביניהם. אין לנו הכרעה, מה עושים? הולכים לבית דין שנמצא בירושלים, כפי שמיד נראה, שואלים שם האם קיבלנו תשובה, לא, אם לא, ממשיכים הלאה עד סנהדרין הגדולה. במידה והסנהדרין הגדולה שיושבת בלשכת הגזית, בזמן שהם יושבים בלשכת הגזית, פסקו א' והוא בא ועשה ב' כפי ההוראה שלו, עשה למעשה, זהו זקן ממרא, זה המודל שעליו חייבים איתה.
מפטרים אותו.
מה? מפטרים אותו בכלל, מכל השותפויות שיש לו, חונקים אותו. ושהוא זקן ממרא, והתורה אומרת, הוא מת האיש, ההוא ביאר את הרם מישראל. עכשיו אתה שואל, למה? תאי מדקרו. תאי מדקרו שלא ירבו מחלוקות בישראל. כדי שלא יהיה מצב כזה שכל אחד יעשה תורה לעצמו, על אף שהוא תלמיד חכם גאון הדור, ויכול להיות שהוא גם צודק. לא שהוא לא צודק, יכול להיות שהוא צודק, ויכול להיות שזה באמת הדין.
הוא תלמיד חכם.
הוא תלמיד חכם מופלג.
גדול.
כן, המוצלח ביותר שיש, זה לא משנה. אבל כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל, באה התורה ונתנה דין של פרשת זקן, הוא אומר, לפום חומרת הדבר, כדי שלא ירבו מחלוקות, בדיוק זה הסיבה. אומרת המשנה, זקן ממרא על פי בית דין, שנאמר כי יפלא ממך דבר למשפט. זה אחד הפרשיות הכי קרובות שיכולות להיות ביהדות, אם מלא שהתורה חישה זקן ממרא, זה הרי הבסיס הכי טוב למחלוקות בישראל. הבסיס הכי טוב זה הסיפור של זקן ממרא. זה הדבר הכי קלאסי. כי יפלא ממך דבר למשפט. הגמרא תגיד שבמופלא שבבית דין הכתוב מדבר. כי יפלא. שלושה בתי דינים היו שם, בירושלים. אחד יושב על פתח הר הבית. כשהיו נכנסים להר הבית, היו עולים מצידו המזרחי. ושם בצד המזרחי, כשהיו מגיעים לחיל, חיל זה כמו סורג, שהיה מקיף את הר הבית בפנים, שזה המקום שעד שם הגוי יכול להיכנס, משם אסור לגוי להיכנס, זה כבר קדושה יתרה. בתוך החיל הזה פנימה ישבו בית דין הרכב של 23 דיינים, ואחד יושב על פתח העזרה. יש עוד סנדרי נוספת של גדולים יותר מאשר אלה מהפתח, שהם יושבים בעזרת נשים פנימה סמוך ל-15 מעלות שמעלה אותנו לעזרת ישראל, ושם ישבו עוד בית דין של 23 דיינים שהם היו הדיינים המובחרים שבעם ישראל בתור סנהדרין קטנה. ואחד, והיה עוד הרכב של 71 דיינים, גדולי ומנהיגי הדור, המובחרים ביותר שבכל תלמידי החכמים שיש בדור, שהם היו יושבים בלשכת הגזית, ולשכת הגזית הייתה חצי בחול וחצי בקודש. הסיבה לדבר, כי יש לנו בעיה טכנית, אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד, אסור לשבת. זה מקום השכינה, שם אסור לשבת. מלכי בית דוד מותר להם לשבת שם. איך יושבים שם הסנהדרין? אז היה לתוך לשכת הגזית, היה שתי פתחים, פתח אחד שפתוח לחול, למקום שאין בו את הקדושה היתרה של הזרה, ופתח אחד היה פתוח לקודש. ומכיוון שיש לו פתח לחול, אז יש לו דין כמו בחול, ולכן מותר לשבת שם. באים לזה שעל פתח הר הבית ואומר, אותו זקן, בא עם הבית דין שבעירו, כך דרשתי וכך דרשו חבריי, כך לימדתי, כך לימדו חבריי. אם שמעו, אם הם יודעים מה הדין, אומרים להם. ואם לאו, באים להם לאותן שעל פתח חזרה ואומר, כך דרשתי וכך דרשו חבריי, כך לימדתי וכך לימדו חבריי. אם שמעו, אומרים להם, ואם לאו, אלו ואלו, כולם מתאפים, כל ה-23 ועוד 23 ועוד הבית דין שבעירו, פלוס הזקן שלנו.
רגע, ואם הם תסקו, אז לא משהו?
הולכים הביתה. אז יש להם שמוע. ואם הוא יחלוק, אז זה לא יקרה כלום, זה לא יהיה זקן ממרא. עכשיו, אם לא ידעו והגיעו לסנדרין הגדולה, באים לבית דין הגדול של בשקת הגזית, שממנה יוצא תורה לכל ישראל שנאמר מן המקום או אשר יבחר השם, והם פוסקים הלכה. אם הם לא יודעים, אז מתחילים להתייעץ, ועושים הצבעה, והרוב קובע.
ומה קורה עם הבית דין דן כמוהו?
צוין, אז הוא לא זקן ממרא, אז הוא... אז הבית דין שלו חוזרים בהם. ואם הבית דין שלו עכשיו לא ינהגו ככה, אז הם יהיו ממרים. חזר לעירו שנה ולמד בדרך שהיה למד פטור. אם הוא ממשיך באותו שנית בהבנה שלו, לא קרה שום דבר, הוא עדיין לא זקן ממרא. ואם הורה לעשות, לומר את הדרך שלו בהבנת התורה, הוא יכול להגיד. אבל אם הוא מורה לעשות לחסידים שלו, חייב, שנאמר ואיש אשר יעשה בזדון אינו חייב עד שיורה לעשות. תלמיד שהורה לעשות פטור, כי רק מומחה מופלא, אבל תלמיד לא. ורש"י מזכיר, זה גמרא למעשה בסוטה בדף כ"ב, חומר שהחמירו עליו, כתוב פה נמצא חומרו כולו, השורה האחרונה, חומר שהחמירו עליו שאינו ראוי להוראת שיהיה בן 40 שנה, רבנן באו ואמרו שעד 40 הוא לא ראוי להורות. אותו חומרה זה גם הקולה שלו, זה החפד איתו, כי עכשיו אם הוא יורה נגד הסנדרין הוא לא יארג, כי הוא לא המופלא. ולכן הגמרא תנו רבנן, אנחנו צריכים עכשיו, אנחנו רק קוראים את הברייתא, את ההסבר נצטרך לעשות מחר. בעצם מה שקורה, הגמרא מביאה את הפסוק, הברייתא דורשת במה יכול להיות זקן ממרא, ואחרי זה צריך לברר איך כל המקרים מתקיימים בו, דהיינו. הפסוק אומר, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית וכו'. כי יפלא ממך דבר, אומרת הגמרא פי זין עמוד א', במופלא שבבית דין הכתוב מדבר. אומר רש"י, במומחה לבית דין, למיעוטי תלמיד. למה אני צריך את רש"י? כי תוספות אומר מומחה למיעוטי תלמיד, ואין זה כשאר מופלא דה בכל דוכתין. תמיד שאומרים מופלא זה הגדול שבבית דין, העבד של הבית הדין. פה לא מדברים על הגדול שבבית הדין. כל אחד שהוא כזה בבחינת מומחה. ממך, מה זה ממך? זה יועץ. זאת אומרת, גם אם הזקן ממרא חולק איתך בדברים של עיבור השנה או עיבור החודש, גם בזה הוא נעשה זקן ממרא. וכן הוא אומר ממך, מי אומר שממך זה נוגע לענייני קידוש, לענייני ייעוץ? ממך יצא חושב על השם רע, יועץ בלי על. אז הנה אני רואה שממך מתייחס ליועץ. דבר זו הלכה. מה זה דבר? הלכה למשה מסיני, מתווכח בדבר כזה שהוא קיבל כך והם טוענים אחרת. למשפט והדין, כיוון שמשדין כפשוטו כבר כתוב בפסוק, אז אם הוא לומד בדבר כזה, הוא חולק איתם בדין של גזרה שווה. הם קיבלו והוא לא קיבל, או הוא קיבל והם לא קיבלו, גם בזה יהיה לנו דין של זקן ממרא. בין דם לדם, בין אם נחלקו בין דם נידה, או בין דם לידה, או בין דם זיווה, בין דין לדין, בין דיני נפשות הם נחלקו, או דיני ממונות, או דיני מלכות, דהיינו מכות, בין נגע לנגע, בין אם הם חלקו בנגעי אדם שנולד בבשרו צרת, או נגעי בתים שנולד בבית צרת, או נגעי בגדים שנולד בבגד. דברי, מה זה דברי? אלו ענייני הלכות חרמים או ערכין או הקדשות, שזה דיבורים של הקדש. ריבות, מה זה ריבות? זו השקעת סוטה. למה משקים סוטה? בגלל שהיה מריבה בינה לבין בעלה. ועריפת עגלה, למה עורפים עגלה? כי היה זה מריבה, וכתוצאה מזה מישהו נהרג פה ונמצא חלל על דברי ריבה. וטהרת מצורע, כי המצורע בא על דברי לשון הרע, שאף נגעים על ידי ריב של לשון הרע הם באים, אז גם זה נקרא דברי ריבות. בשעריך, מה זה נקרא בשעריך? זולקת שכחה ופאה מתנות עניים שנאמר בהם שעריך. וקמת מאיפה? מבית דין. זאת אומרת, בגלל שכתוב וקמת, זאת אומרת שהם קודם היו יושבים, בית דין יושבים במקום הקבוע להם. ואז הדין הוא שהם צריכים לקום וללכת להישאל את הדין. ועלית מלמד שבית המקדש גבוה מארץ ישראל. וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. אל המקום מלמד שהמקום גורם. אם אתה פוגש את הסנהדרין שלא בלשכת הגזית, כמו שדיברנו בפרק ראשון, למשל שמצאו אותם הבית פגי, הם יצאו ממקומם, בכזה מקרה אין דין של זקן ממרא. רק אם ההוראה הייתה בלשכת הגזית, ועל זה הוא חולק והולך ועושה מעשה, מורה הוראה למעשה שלא במקום שלו, שם אנחנו קוראים לו זקן ממרא. מברר את הגמרא את הדברים. בישלמה בית המקדש גבוה מארץ ישראל, בסדר, דכתיב ועלית, אלא ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות מנהלה, מאיפה אתה לוקח שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות? דכתיב, לכן הנה ימים באים נאום השם, לא יאמר חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר אלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם וישבו על אדותם, אז מאיפה הוא אלה אותם? מכל הארצות. אז ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. יש תחתם ספר המפורסם, אנחנו לא נוגעים בזה עכשיו. תחתם ספר מסביר, מה זה ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות? הכדור הוא עגול. איפה שתשים את האצבע, זה המקום הגבוה ביותר. מה זה כדור? איפה שתחליט שזה הנקודה שלך, כל המקומות שיבואו לנקודה הזאת, הם קמים ועולים. תחליט שהנקודה נמצאת מלמטה, אז כולם עכשיו צריכים לעלות למקום העליון. אז הוא מדבר על זה שכיוון שארץ ישראל משם הושתת העולם, אז אם בכדור אני יודע את הנקודה שלו, אז ברור שזה המקום הגבוה של הכדור. כל מתחיל מזה שבכל מקום אני יכול להניח את האצבע. אבל אם אני יודע שמכאן הוא שתת העולם, ואיפה הוא שתת העולם? ארץ ישראל, וארץ ישראל בירושלים, וירושלים במקום המקדש, אבן השתייה. לכן אנחנו קוראים לזה המקום הגבוה ביותר. זה לא רק במבנה הטכני של הדברים.
זה
עוד אפשרות. מה הוכתם ספר? זה גם מסתדר גשמי. תנור הבנן, אנחנו צריכים את הבסיס. תנור הבנן, זקן ממרא אינו חייב אלא על דבר שזדונו קראת ושגגתו חטא, דיבר רבי מאיר. בא רבי מאיר ואומר, איפה יש פרשת זקן ממרא? רק בדבר כזה שזה זדונו קראת שגגתו חטא. אבל אם זה לא זדונו קראת, גם אם הוא יורה לעשות נגד מה שהורו בבית דין הגדול בירושלים, הוא לא ממרא, הוא לא נהרג. מצוין. רבי יהודה אומר, מצוין. רבי יהודה אומר, על דבר שיקרו מדברי תורה או פירושו מדברי סופרים. בא רבי יהודה ואומר, כל דבר כזה שיש לו בסיס מן התורה ויש לזה הסברי הלכות, למשל תפילין, המקור לתפילין זה דאורייתא, אבל מי אמר ארבע פרשיות? זה כבר הסברים דרבנן. גם בזה אם הוא יחלוק הוא זקן ממרא. רב שמעון אומר, אפילו על דקדוק אחד מדקדוקי סופרים, דיני דרבנן. זאת אומרת, הלכה שנלמדת על ידי הדנים, אותם קבלות שקיבלנו ללמוד דאורייתא, אחד מיות ג' מידות, לא משנה, זה כבר נקרא זקן ממרא. מה הייתה, מה זה רב מאיר? מאיפה הוא לוקח דווקא בדבר כזה שזדונו קראת שגיגתו חטאת? גמר דבר דבר בגזרה שווה. כתיב אחה בזקן ממרא כי יפלא ממך דבר למשפט. הוא כתיב אתם בקורבן העלם דבר של ציבור. ונעלם דבר מעיני הקהל. על מה מביאים פר העלם? מה להלן פר העלם דבר שחייב על זדונו קראת ועל שגיגתו חטאת? אז סנהדרין מביאה פר. אז כאן בזקן ממרא, מתי הוא נחשב ממרא? דבר שחייב על זדונו קראת ועל שגיגתו חטאת. רב יהודה, רבי יהודה אומר, כתוב בפסוק, על פי התורה אשר יורוך. מה זה על פי התורה אשר יורוך? הדעיק התורה ויורוך. זאת אומרת, יש פסוק עיקרו מן התורה, ויש הוראה, הסבר מדברי רבנן. ורבי שמעון, כתוב בפסוק, אשר יגידו לך מן המקום ההוא, אפילו כל דעו. אמר לי, רב הונה בר חיננה לרבה, תרגמה לי להמה תנאית עליבא דרב מאיר, וזה אנחנו הולכים לעשות מחר בעזרת השם. באה הגמרא ואומרת, עכשיו תן לי בבקשה לפי רב מאיר את כל הברייתא שהבאנו קודם, איך זה מתקיים בדבר שזדונו קראת ושגיגתו חטאת. הרי כדי שיתקיים פרשת בן סורר ומורה לפי רב מאיר, חייב להיות דבר כזה שזדונו קראת שגיגתו חטאת. אתה יכול להגיד לי בבקשה איך זה מתקיים בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, בדברי ריבות, בשעריך? כל דבר כזה חייב להיות בעניין כזה שזדונו קראת שגיגתו חטאת, אחרת זה לא זקן ממרא. ועל זה הוא אומר לו, אמר לרבה, שאלו את רבה, רבה אומר לרב פאפה, לתלמיד שלו, פוק תרגם עלי, לך תסביר להם עכשיו את כל הברייתא, איך היא מתקיימת בדבר שזדונו קראת שגיגתו חטאת, עד פ"ח עמוד א' באמצע, ששם יבואר כל המקרים שנאמרו בברייתא, איך הם מתקיימים בדבר שזדונו קראת שגיגתו חטאת.